השם, נמשיך את הסיפור בסיפורי מעשיות, המעשה משיבת הקפצנים. ועכשיו אנחנו נמצאים בסיפור של הקפצן השלישי. ונזכיר, מי שלא שמע, שכל אחד מהקפצנים זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים. והעניין של צדיקים גדולים, התפקיד שלהם זה לעזור לנו למצוא את הדרך שלנו, כי העולם הזה מאוד מבלבל, יש פה בלבול מאוד גדול, ואדם יכול להתבלבל בדרכים שיש בעולם הזה. אז הצדיק, הרמח"ל כותב שהעניין של הצדיק זה להאיר לנו באלף, לתת לנו איזשהו אור בדרך, כדי למצוא את הדרך איך אנחנו צריכים להתנהג ולעבור למעשה את כל הניסיונות ואת כל מה שעובר עלינו, לעבור את זה בצורה נכונה ובשלום. אז זה בכלליות הרמז של כל אחד מהקפצנים. וכל אחד מהקפצנים מרמז על בחינה של צדיק אחר ועל גם עניין רוחני אחר. ועכשיו אנחנו נמצאים בקפצן השלישי, וזה היה חתונה, וכל יום בשבע ברכות היה בא קפצן אחר ומספר את הסיפור שלהם. והקפצן השלישי הוא נקרא קפצן עקבת פה. וכשהוא בא לשם על החתונה, אז אומר להם הקפצן, אתם סוברים שאני עקבת פה. אבל באמת, אין אני עקבת פה כלל. רק שהדיבורים של העולם, שאינם שבחים לשם יתברך, אין בהם שלמות. על כן הוא נראה כעקבת פה. כי הוא כעקבת פה מאלה הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות. אבל באמת, אין אני עקבת פה כלל. אדרבה, אני מליץ ודברה נפלא מאוד. ואני יכול לדבר חידות ושירים נפלאים, עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא יוצא לשמוע אותי. ובאלו החידות והשירים שאני יודע, יש בהם כל החוכמות, ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש הגדול, הנקרא איש חסד האמת, ויש בזה מעשה שלם. בהמשך הוא מספר את הסיפור שלו. אבל ההתחלה של הקפצן, שהוא אומר, באמת, מה זה כבת פה? כבת פה בפשטות, זה אדם שהוא מגמגם. ונזכור שמי אנחנו יודעים שהיה כבת פה? משה רבנו היה כבת פה. ועד מתן תורה, שאז הוא התרפא. אבל עד מתן תורה, זה היה שמשה רבנו היה בן 80, הוא היה 80 שנה, הוא היה כבת פה, משה רבנו. אבל הקפצן אומר להם, אתם סוברים שאני כבת פה, אבל באמת אין אני כבת פה כלל. אלא כל הדיבורים שאין בהם שלמות. ומה זה שלמות? לכאורה, מה זה נקרא דיבורים שאין בהם שלמות? אז הוא אומר, שאינם שבחים לשם יתברך, על כן אין בהם שלמות. מהדיבורים האלה, אצלי זה לא קיים. כי אצלי אין דיבור שלא שבח לקדוש ברוך הוא. לכן, אני כבת פה משאר הדיבורים של כל העולם, שאין בהם שלמות של שבחים לקדוש ברוך הוא. לכן נראה בעיניכם שאני כבת פה, אבל באמת אין אני כבת פה כלל. ואני יודע, ולא רק שאני לא כבת פה, אלא גם באמת אני מליץ ודברה נפלא. אני באמת יודע לדבר מאוד מאוד טוב, הוא אומר להם. ואני יכול לדבר חידות שירים שיש בהם את כל החוכמות שבעולם. אז זה קצת צריך להבין, כמו שראינו כבר בסיפורים, שבאמת זה, הסיפורי מעשיות הם, בפרט הסיפור הזה, זה עומק בתוך עומק. זה דברים מאוד מאוד עמוקים. אז הדבר הראשון, צריך להתבונן מה הכוונה שהקפצן אומר שהדיבורים של כל העולם אין בהם שבחים לשם יתברך. צריך להתבונן בנקודה הזאת כדי להבין אותה. יש, בתוך הדיבור שלנו, כשאנחנו מדברים, הזכרנו את זה כבר במעשה הקודם, בשעה שאדם מדבר, למעשה, יש שתי בחינות. מה שאדם מדבר, אבל גם, כמו שכתוב בשיר השירים, נפשי יצא בדברו. מה זה נפשי יצא בדברו? הנפש של האדם, זאת אומרת, כל המציאות הפנימית של האדם יוצאת בתוך הדיבור. איפה זה נכנס בתוך הדיבור? הרי אדם אומר עכשיו איזה דבר. עכשיו הוא מדבר על השמש ששקעה לפני שעה וחצי. הוא קצת אומר עוד כמה פרטים בזה. זה הדיבור. אז מה זה הנפש יצא בדיבור? מסביר, בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן כותב, שבתוך הטון של הדיבור, בתוך הצלילים של הדיבור של האדם, אפשר ללמוד מי שיודע להקשיב לזה. בדרך כלל אנחנו לא יודעים להקשיב לדברים האלה, אולי רק בדברים חריפים. אבל בתוך הדיבור של האדם בעצם אתה יכול ללמוד הרבה הרבה דברים על מצב הנפש שלו. למה? כי הנפש יוצאת בתוך הדיבור. לכן אנחנו בפשטות אנחנו יכולים להגיד, אנחנו יכולים להבין שאדם מדבר אותו דיבור, אותו דיבור בלשון עדינה או בלשון מאוד תוקפנית. אז ברור שזה לא, ברור שהנפש של אדם לא מאותו מקום.
טוניזציה.
הטון של האדם. אז יש בדרך כלל כשאנחנו עושים קידושין אז כותבים את הכתובה. בכתובות הספרדיות הכתובה זה התחייבות של הבעל לאישה. אז כתוב שמה התורה מחייבת את הבעל להיות אחרי לאישה. לכן כתוב בכתובה, אזון, הפרנס, החלקל והסובר והחסי יתייכי כלכות גוברין ידיין. מה הכוונה? הבעל מתחייב, אני אדאג למזונות שלך, אדאג לכל הדברים שאת צריכה. זה התפקיד של הבעל. התפקיד של הבעל זה להביא פרנסה הביתה. אבל יש מילה אחת שכתובה, זה כתוב בכתובות הספרדיות, כתוב שמה את המילה הסובר. הרבה שואלים, הרבה מפרשים שואלים, מה זה המילה הזאת והסובר? הרי התחייבת, לזון זה מזונות, לפרנס זה כל שאר צרכי הבית, לחלקל זה הדברים אישיים שהיא צריכה. אז כל, בעצם התחייבת על הכל. אז מה נשאר פה עוד להגיד? הסובר. שאלה שמפרשים, המפרשים שואלים את השאלה הזאת. יש כמה תירוצים, כמה פירושים על המילה הסובר. אבל הפירוש העיקרי זה, מה זה הסובר בסבר פנים יפות. אני אביא לך את כל זה, אבל אני אביא, אבל אתה מתחייב, הבעל, מתחייב גם בסבר פנים יפות. הוא מביא עכשיו את המשכורת הביתה, הוא צריך להביא $1,000. נניח, הוא קיבל עכשיו ביום עבודה, היה לו יום עבודה מוצלח, קיבל $1,000. הכל זה חבילת דולרים עם זה, עם גומי, הכל מסודר, הוא מביא לה. והיא אמרה לו בבוקר שהיא צריכה את $1,000. בערב הוא בא בשמחה, הוא רוצה להביא לה את $1,000. אפשר להביא את $1,000, להגיד לה אשתי היקרה, אני שמח, הנה אני נותן לך את $1,000. אפשר להגיד את זה ככה, להיכנס הביתה בעצבים, לזרוק את זה על השולחן ולהגיד לה, הנה $1,000, קיבלת את $1,000. אז זה בכתובה כתוב והסובר. בספר פנים יפות. לא, זה לא רק שאנחנו חייבים לדאוג, אלא גם אנחנו צריכים לעשות את זה בספר פנים יפות. זה דוגמה. דוגמה בתוך הדיבור של האדם, בתוך הדיבור של האדם, כל הנשמה, כל הנפש שלו. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן שצדיקים גדולים היו יכולים, אדם היה אומר משפט, ומהמשפט הם היו יכולים לדעת בעצם את כל מבנה, כל מציאות הנפש שלו, איפה הוא נמצא כרגע. ויש כאלה עוד יותר שהיו יכולים גם לדעת איפה היה בעבר. למה? הכל נמצא. זה הכוונה, נפשי יצא בדברו. אומר פה יסוד מאוד גדול, יש דיבור שלם ויש דיבור שהוא לא שלם. כשהוא אומר דיבור בשלמות או לא בשלמות, לא הכוונה מצד תוכן הדברים, אלא מצד נפשי יצא בדברו. יש מציאות של נפש שהיא שלמה ויש מציאות של נפש שהיא לא שלמה. מה זה, לפי מה שהוא כותב כאן, מה זה נקרא שלמות, מה זה נקרא חוסר שלמות? הוא אומר שלמות שהדיבור הוא כולו שבח לקדוש ברוך הוא, חוסר שלמות שחסר פה בשבחים של הקדוש ברוך הוא. כך מסביר לנו פה את זה רבי נחמן. עכשיו זה צריך קצת להיכנס לעומק הדבר, להבין מדוע העניין של שבחים לקדוש ברוך הוא זה נקרא שלמות. ואומר רבי נחמן, זה לא שאדם לא משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא משלבח, אבל זה חסר שלמות בדבר הזה. זה קצת צריך להבין את היסוד, את היסוד של הדבר הזה. נעשה, כדי להיכנס לדבר, נגיד קצת הקדמה קצרה. למעשה זה מפרשיות השבוע שעכשיו קוראים, זה חומש במדבר. והחומש במדבר למעשה זה 37 ימים. משה רבנו אמר את חומש במדבר באלף בשבט, ראש חודש שבט, עד זין באדר, יום פטירתו, במשך 37 ימים. דברים, כן. סליחה, זה בית ספר דברים, כן. אז משה רבנו למעשה מעין חזרה על כל התורה. בין היתר, משה רבנו מזכיר לעם ישראל מאורעות שקרו להם, והוא מזכיר למשל מאורע שקרה לפני הכניסה לארץ ישראל. היו שני עמים. עם ישראל הגיע לארץ ישראל מכיוון נהר הירדן. זאת אומרת, איפה שהיום מדינת ירדן. שם זה נקרא, זה האזור הזה נקרא ערבות מואב. שם עם ישראל שמעו 37 ימים את כל ספר דברים. ובזין באדר משה רבנו נפטר. ב-30 יום הספידו אותו. ועוד חיכו עוד 3 ימים. ביוד בניסן, זאת אומרת, חודש ו3 ימים אחרי פטירת משה רבנו, חצו את הירדן עם יהושע בן נון. עם ישראל. משה רבנו מזכיר לעם ישראל שלפני שהם הגיעו לערבות מואב, כדי בעצם להגיע גם לערבות מואב, היו שם שני מלכים מאוד מאוד גדולים ששלטו על כל האזור הזה. שני המלכים נקראים סיחון ואוג מלך הבשן. ועם ישראל היה צריך להילחם. באמת, משה רבנו שלח שליחים אל סיחון ואל אוג, וביקש מהם רשות לעבור. הם לא הסכימו, יצאו לקראתו במלחמה, ומשה רבנו נלחם, משה רבנו ועם ישראל נלחמו בסיחון ובאוג, והם ניצחו אותם. ולמעשה הושמדו השני העמים האלה. המלחמה השנייה הייתה כנגד אוג. אוג מלך הבשן, למעשה סיחון ואוג היו לאורך כל אורך הירדן, נהר הירדן, מים המלח, מאזור ים המלח עד רמת הגולן. עם ישראל כבש אז את סיחון ואת אוג, אז בעצם עם ישראל עם משה רבנו כבשו את רמת הגולן. לכן הוא נקרא אוג מלך הבשן. הבשן זה למעשה רמת הגולן. עד איפה? אז התורה אומרת לנו במפורש, עד הר חרמון. עד החרמון כבשו את זה. בשעה שמשה רבנו, לפני המלחמה עם אוג, משה רבנו מאוד פחד מאוג. הוא פחד מאוד מאוג. עד, והרבה מלחמות, הרבה מאורעות, עברו על עם ישראל במדבר. משה רבנו מעולם לא פחד. היה מלחמת המלאק, הייתה מלחמת עם עשיו בדרך, שיצא לקטן למלחמה, אחר כך עם סיחון. מעולם משה רבנו לא פחד. עם אוג הוא פחד. הקדוש ברוך הוא ראה את פחדו של משה רבנו ואמר לו, אל תירא אותו, אל תפחד, נתתי אותו בידך, אל תפחד מאוג מלך הבשן, אני נתתי אותו בידך. כל המפרשים מתעוררים לשאול פה שאלה, מה הסיבה שמשה רבנו פחד מאוג מלך הבשן? מה יש לו לפחד? הקדוש ברוך הוא אמר לו, צא לקראתו למלחמה. מדוע משה רבנו צריך לחשוש ממשהו מאוג? איזה סיבה יש לו לפחד מאוג? זה שאלה למעשה שכל המפרשים שואלים אותה, מובא בחזל, בזוהר הקדוש, בכתבי רבנו ארי, השאלה הזאת, מה הייתה הסיבה שמשה רבנו פחד מאוג? העומק הדבר זה שמשה רבנו ידע שמלחמה בעולם הזה היא לא נקבעת לפי כוח הצבא. נכון שצריך לעשות השתדלות, אנחנו פה בעולם הזה צריכים לעשות השתדלות, אבל הצדיקים יודעים שהמלחמה לא נקבעת פה, המלחמה נקבעת למעלה, בשורש עליון. זאת אומרת, קודם כל יש מלחמה רוחנית. זה צריך לדעת, לכל אומה ואומה יש מלאך שממונה על האומה הזאת, זה נקרא, חזל קוראים לזה שרי האומות. יש ויכוחים למעלה, יש מלחמה למעלה. למעלה זה לא מלחמה כמו פה, זה ויכוחים על הזכות. למי יש זכות לנצח במלחמה, ומה שקובעים למעלה זה מה שיהיה למטה. זה לא מה שהעיניים שלנו רואות. מדינה יכולה להיות לה 1,000 פצצות אטום, ואם נגזר בשמיים שיבואו כמה שבבניקים עם ערבים, הם יכולים לנצח מדינה עם 1,000 פצצות אטום. כי הכל שם, זה צריך לדעת, זה הכל יורד מלמעלה. משה רבנו ראה את הזכויות שיש לאוג. הוא ראה שלאוג יש זכויות כל כך גדולות בשמיים, הוא ראה גדולות בשמיים, מזה הוא פחד מאוג. הוא לא פחד מהמלחמה הגשמית כנגד אוג. הוא פחד שלאוג מלך הבשן יש זכות, ובזכות הזאת הוא יכול בעצם להתגבר על עם ישראל. ועל זה הקדוש ברוך הוא הבטיח למשה רבנו, אל תראה אותו. נכון שיש לו זכויות, אבל הזכויות שלכם יותר גדולות, וגם פג הזכות שלו. זהו, נגמר, הסתיים. ובאמת זה היה הרבה הרבה מאוד שנים. כמה שנים אוג היה חי? צריך לדעת, נזכור שבתקופות הקדמוניות, זה לא כבר בתקופת משה, כי משה כבר נפטר בגיל 120, זה היה הרגילות. בין 80-90 עד 120, היו כאלה שיריחו עוד קצת ימים, 130, נפטרו. אבל לפני תקופת האבות, היו חיים הרבה הרבה מאות שנים. הרבה מאות שנים. התורה מספרת לנו את זה. בפרשת בראשית, אדם הראשון, כמה שנים הוא חי אדם הראשון? 930 שנה. הוא היה צריך לחיות 1,000 שנה. 70 שנה הוא נטל לדוד המלך. ברוך. יש שאלה, אנחנו היום נשאל שאלה, מה יש לבן אדם לעשות בעולם הזה 930 שנה? לכאורה כבר משעמם, בסדר, הגיע לגיל 100, 150, 200, אחרי 200, מה יש כבר לעשות בעולם הזה? אז זו שאלה ששואלים את השאלה הזאת. אז מסביר רבנו אריה הקדוש שבאמת החיות שלהם נמשכה ממקום רוחני אחר לגמרי, לכן אנחנו בכלל לא יכולים להבין את המציאות הזאת. אין לנו הבנה בדבר הזה, איך יכולים לחיות, מה יש לעשות בעולם הזה 900 שנה.
אנחנו היום היינו, האדם היה משתגע אם הוא היה צריך לחיות פה עוד 900 שנה. אין מה לעשות פה כל כך הרבה שנים. אבל החיות שלהם נמשכה ממקום אחר לגמרי. יש בזה דברים על פי הסוד שמסבירי, רבנו ארי קצת מסביר את הדבר הזה. אחד מהאנשים שנשארו מהדורות האלה של האריכות ימים, זה היה אוג מלך הבשן. אוג מלך הבשן הוא כבר מצוין בדברי חז"ל, בתורה הוא מוזכר בתקופת אברהם אבינו, ובדברי חז"ל הוא מוזכר עוד לפני אברהם אבינו. עוד איפה? באיזה תקופה? ויבוא הפליט זה אברהם.
נוח.
בתורה לא מוזכר בימי נוח, אלא במדרשי חז"ל. וחז"ל זה גם, זה תורה שבעל פה. מה שחז"ל כתבו, המשנה, הגמרא והמדרשים, זה מה שמשה רבנו קיבל בהר סיני. זה לא חוכמה אנושית. אז במדרשים מצוין שאוג היה כבר בזמן נוח, והוא ניצל מהמבול. נוח, חוץ מנוח ומי שהיה איתו בטבע, גם אוג מלך הבשן ניצל. כולם שואלים את השאלה, איך יכול להיות, מה היה הזכות של אוג שהוא ניצל מהמבול? אז המובא שאחד הסיבות לגזרה של המבול היה והשחית כל בשר דרכו על הארץ. היה שם בלגן גדול מאוד בדבר הזה. אוג היה שומר הברית לגמרי, זה היה הזכות שלו. הוא לא פגם בכלל בברית, אוג מלך הבשן. מה? לא, יש גם גויים שזה, כן, יש כזה דבר, יש מציאות כזאת, נדירה, אבל יש כזה דבר. זה פלא גדול מאוד שחז"ל מעידים על אוג, בזכות זה שהוא היה שומר הברית, והוא לא פגם בשום פגם בדבר הזה, היה לו את הזכות לנצל מהמבול. לכן, גם מה שהזכור את הפסוק, ויבוא הפליט להגיד לאברהם שנשבע לוט, אז החז"ל אומרים, הפליט זה אוג. למה הוא נקרא פליט? שהוא נפלט מהמבול, שהוא נשאר מהמבול. וכשהוא בא להגיד לאברהם, אבינו, שלוט נשבע, היה שם הסיפור של מלחמת ארבעת המלאכים, כנגד חמשת המלאכים, באמת לא היה לו כוונה לשם שמיים. אלא, אומרים חז"ל דבר מפתיע. למה הוא אמר לאברהם אבינו על מלחמת ארבעת המלאכים? כי הוא רצה שאברהם, הוא ידע שאברהם אבינו יצא למלחמה הזאת, והוא סבר שאברהם בוודאי יהרג, כי הם היו מלאכים מאוד גדולים, אז בוודאי שאברהם יהרג, וכל זה מה שהוא רצה, שאברהם יהרג, הוא יתחתן עם שרה. עכשיו, מה לאוג ולשרה? שרה זה שיא הקדושה של העולם, אבל בגלל שהיה בו צד של קדושה, לכן היה לו בכלל את הנקודה הזאת שהוא רוצה בכלל להתחתן עם שרה ממנו. אז זה, כל זה השורש של אוג. מסביר רבנו ארי הקדוש בפרק שלם, בספר שקרא עץ חיים, הוא מסביר את זה בפרק שלם את כל העניין של אוג. אז לכאורה אוג, אפילו היינו סוברים שאולי הוא צדיק. אז אומר ככה, אומר לו, אוג לא צדיק. אוג באמת הוא מצד התאומה. אבל בתאומה יש מדרגות שונות. יש דברים שהם תאומה גמורה, שיגונות גמורים. אבל יש תאומה שהיא נקראת קליפת נוגה, זה בלשון הקבלה, שהיא מעורבבת מצד של תאומה ומצד של קדושה. יש שם ערבוב. ובאמת, הכי קשה זה לתקן ולברר את הבחינה הזאת. למה? כי זה ערבוב של אמת ושקר ביחד, של תאומה וקדושה ביחד. דבר, כשאדם רוצה לדעת את האמת, אז הוא יכול לדעת, זה טומאה וזה קדושה, אז אפשר לברר את זה. בואו ניתן דוגמה, שנוריד את זה לדוגמה. ללכת להרוג בן אדם בגלל שהוא לא חייך אליי או שהוא לא דיבר אליי יפה, כולנו מבינים שזה איסור גמור. זה לא צריך עכשיו להיות בעל השגה גדולה מאוד או חכם מאוד גדול להבין ש... בסדר, אולי להרוג מישהו זה קצת קיצוני. היום הוא דיבר אליי לא יפה בבוקר, אני חיכיתי שעתיים לראות אם הוא יעשה תשובה, אני רואה שהוא לא עשה תשובה, אני הולך להשפז אותו לחצי שנה בבית חולים. הוא לא דיבר אליי יפה. עכשיו, כל אחד מבין שזה דבר פסול. אין אהבה אמינה שבגלל שמישהו אמר לי איזה מילה צריך להרביץ לו או לשלוח אותו לבית חולים. אנחנו מבינים את זה. פה יש דברים שאנחנו מבינים, שללכת לגנוב, ללכת לקחת כסף של מישהו שהוא לא שלנו, אנחנו יכולים להבין בהבנה פשוטה. זה אסור, זה שייך לצד הלא טוב ולצד התאומה, ולא כנגד זה צד הקדושה. אבל חז"ל אומרים, יש דבר והוא מאוד מאוד קשה, זה נקרא בלשון חז"ל, זה נקרא קליפת נוגה. נוגה זה כמו אור וחושר מעורבבים ביחד, אז זה מרמז שהטוב והרע מעורבבים ביחד, התאומה והקדושה, האמת והשקר מעורבבים ביחד, ומאוד מאוד קשה לברר את המקומות האלה. מדוע? כי אדם לא יודע בעצם הוא לא יודע בדיוק מה האמת ומה השקר בתוך הדבר הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, אוג היה מצד קליפת נוגה. זאת אומרת, באמת היה לו צד של רוחניות, הראיה, הוא באמת היה שומר את הברית. אבל מצד שני גם היה בו צד, צד שבא מצד היצרה, מצד התומה. והיה קשה מאוד לברר את זה, וזה בעומק הדבר היה הסיבה של הפחד של משה רבנו. מדוע? כי משה רבנו יודע, משה רבנו יודע, אם לא מבררים את ה... שעם ישראל, זה נקודה מאוד עמוקה, כשעם ישראל לא מברר את הרע של איזה אומה שבא להילחם כנגדו, יש זכות לאומה הזאת לשלוט על עם ישראל. מה, דוגמה? למרות זה דוגמה לא מציאותית, אבל בכל אופן נלמד ממנה. אם עם ישראל נפל ונכשל בתאוות ממון, מה שלא קיים בדורות שלנו, כי זה ברור השם, אין לנו שום תאוות ממון, אז אם עם ישראל נכשל בתאוות ממון, אומה שקשורה עם הממון תשלוט עלינו. זה ככה, זה חוקי הבריאה האמיתיים, לא מה שנראה לנו בחוץ. למה נתניהו, אם הוא רוצה להציב קרוון ביהודה ושומרון, חייב לקבל אישור של 13 נשיאים וראשי ממשלה? כל זה, זה לא בגלל שהם יותר חזקים מאיתנו, אלא מכיוון אם אנחנו נכשלנו בחלק הרע של אותה אומה, אז אותה אומה תשלוט עלינו בגלל הסיבה הזאת. משה רבנו פחד, זה היה בעומק הדבר, הוא פחד שלא, הוא לא בירר מספיק את קליפת אוג, את הנקודה של אוג, בגלל הקושי לברר את זה. לכן משה רבנו פחד, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא משה, אתה כן ביררת את זה, אתה ועם ישראל ביררת את זה, אל תירא ממנו, אתה יכול לצאת למלחמה, ובאמת הרגו אותו וניצחו את העם שלו. השואל רבנו אריה הקדוש, אבל מה זה קליפת אוג? כי אומנם אוג מלך הבשן לא קיים, הוא לא קיים, אבל המציאות שלו כן קיימת. יש כזה דבר שנקרא קליפת אוג, וקליפת אוג זה קליפת נוגה, והיא מאוד מאוד קרובה לצד הקדושה, ולכן יש חשש מאוד גדול, ובאמת, ובאמת לעמיתה, עד ביד משיח צדקנו צריך לברר את הקליפה הזאת. מבחינת מציאות של מציאות רוחנית, רק משיח צדקנו יברר את זה בשלמות. שואלים, המפרשים שואלים שאלה, מה זה? הלכה למעשה, מה זה בעצם קליפת אוג? מה הנקודה של קליפת אוג? אז באמת יש בזה דברים מאוד מאוד בעומק הדבר. אבל כשמשה רבנו בפרשת ויתחנן מספר על כל מה שהיה עם אוג, הוא מזכיר, פתאום הוא מזכיר דבר מוזר לגבי אוג. אחרי שהוא מספר על הניצחון, הוא אומר, ואוג מלך הבשן ארסו ארס הברזל, האורכה 9 אמה ורוחבה 4 אמה, והיא ברבת המון. מה זה ארסו ארס הברזל? המיטה שלו. ארס זה במיטתי ארסי אמסה, אומר דוד המלך. זאת אומרת, ארס זה כמו שאנחנו אומרים, אריסה, נכון? הלשון אריסה זה מלשון ארס. ארס זה מיטה. מישהו בכלל, מה אכפת לנו שהתורה שלנו כותבת לנו על המיטה של אוג? זה, מה לנו לדעת בכלל מהמיטה של אוג? מה זה משנה בכלל איזה מיטה הוא ישן? יש איזה חשיבות על המיטה? התורה שלנו זה דבר נצחי, הדבר הזה. מה קשור? אומר, מסביר, רבנו אריה הקדוש, שכמובן יש בזה סוד. ודאי שזה לא סתם משה רבנו בא לספר לנו על המיטה של אוג מלך הבשן. איזה עניין יש לנו לדעת מזה בכלל? אומר, כל הסוד זה נקרא סוד הברזל. הברזל זה סוד מאוד גדול, ומשה רבנו אומר קודם לכן, משה רבנו אומר לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים, מאיפה? קור הברזל. אז במצרים זה נקרא קור הברזל. ושמשה רבנו משבח בפרשה שלנו, עכשיו שנקרא בשבת, פרשת עקב, משבח את ארץ ישראל, מה הוא משבח אותה? אחד מהשבחים, מה הוא אומר? ואבניה ברזל. שימו לב, המושג ברזל חוזר. מצרים נקראת קור הברזל, ארץ ישראל נקראת אבני הברזל, מיטתו של אוג זה ארסו ארס הברזל. מה זה העניין הזה של הברזל? מסביר רבנו אריה הקדוש שברזל, הסוד של הדבר זה ראשי תיבות. בלעה, רחל, זלפה ולאה. נכון. זה בעצם, הברזל זה מרמז על סוד השכינה הקדושה. הבחינה, לכן זה שמות 4 אמהות של עם ישראל, בלעה, זלפה ורחל ולאה. כשהתורה אומרת, ומיטתו ארס הברזל, הכוונה שאוג יש לו יניקה, הוא מקבל כוח ממי? מהברזל. מי זה הברזל? מילה רחל זיפה ולאה, שזה סוד השכינה. יש לו איזה כוח שהוא מקבל מצד הקדושה, כי השכינה זה נקרא צד הקדושה של כל העולמות, אור מצליח לקבל ממנה. למה הוא מצליח לקבל כוח מצד הקדושה? כי הוא מצליח לבלבל אותנו ולהטעות אותנו בטעויות רוחניות דקות ולא לא גסות. כוונה, אוג, קליפת אוג, לא תגיד לנו ללכת להרביץ, לא תגיד לנו ללכת להרוג. לא, הפוך, אוג, גם אוג היה בו עירת שמיים. מדוע היה בו עירת שמיים? כתוב בפרקי אבות על אחד התנאים, רבי שמעון בן נתנאל, מפרקי אבות מציין מה הייתה מידתו של רבי שמעון בן נתנאל, ירא שמיים. היה מיוחד, היה טענה שהמיוחד בו זה היה עירת שמיים. שימו לב, שמעון בן נתנאל, ראשי תיבות, מה ראשי תיבות של שמעון בן נתנאל? שין, בית, נון. מה זה? בשן, בשן. אומר רבנו הרי הקדוש, נשמעת רבי שמעון בן נתנאל הייתה באוב. לכן הוא היה ירא שמיים. מכוח רבי שמעון בן נתנאל הוא היה ירא שמיים. מה? הייתה מעוברת? זה לא בדיוק נקרא מעוברת. אני אגיד את זה רק במילה אחת, אם נספיק קצת נדבר על זה. יש נשמות קדושות מאוד מאוד שבגלל חטא אדם הראשון ובגלל מעשה קין שהרג את הבל נפלו לבין הגויים והן צריכות לעבור גלגולים רבים אצל הגויים. ודוגמה, אחד הנשמות של הצדיקים הכי גדולים שהיו בכל הדורות, רבי עקיבא, מאיפה התחילו להוציא אותו? וידו אוחזת, שיעקב ועשיו נולדו, מה כתוב? וידו אוחזת ועקב עשיו. אומר רבנו הרי קדוש בשאר הגלגולים, התחיל להוציא את נשמת רבי עקיבא מבן עשיו. יש כזה דבר, אבל זה סודות, זה קצת יותר בפנימיות. אבל אוג, מה הכוח שלו? אם הוא יראת שמיים, יש לו יראת שמיים, יש לו שמירת הברית, אז מה אם כך, איפה החסרון שלו, איפה הפסול שלו? אומר רבנו הרי קדוש, אוג, קליפת אוג מחזקת אותנו ברוחניות. עד רבה, היא אומרת לנו ללמוד תורה, היא אומרת לנו להיות יראת שמיים, היא אומרת לנו לשמור את הברית. אבל בשעה של אדם יש איזה קושי, ומי לא מתמודד עם קשיים? מי לא מתמודד עם כל מיני צמצומים והסתרות? זה כל החיים שלנו, זה בעצם התמודדויות. קליפת אוג היא מולידה בתוכנו טענה כלפי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקליפת אוג לא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא קיים או לא נתן לנו את התורה. הוא קיים, הוא נתן לנו את התורה, והוא אמת, השם אמת ותורתו אמת ומשה אמת, הכל אמת. אבל הוא לא לגמרי בסדר איתנו. מה זה? התמרמרות. זה הסוד של המרירות שמתחילה קליפת אוג להכניס בתוכנו כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה זה בעצם? סליחה, הנפש. שימו לב, בשכל אדם שיש לו יראת שמיים, הוא לא יגיד את זה בשכל. אבל תמיד צריך לזכור, יש לנו שכל ויש לנו לב. יש הבדל בין השכל ללב. השכל יכול לדעת דברים מאוד מאוד אמיתיים, הלב יכול להיות חולק על השכל מחלוקות מאוד גדולות. כל הבעיה זה המחלוקות בין הלב והשכל. אדם אמרו לו, יש לך נטייה לסוכר, אסור לך לאכול דברים מתוקים. טוב, הוא שמע את זה, הוא הלך, הוא אדם חכם, הוא אדם משכיל, פתח ספרים, למד את כל סוגיית הסוכר, הוא כבר הגיע למצב אחרי חודש ימים, הוא יכול למסור שיחות על כל הבעיה של הסוכר. אבל יום אחד הוא היה קציפה רעב, היה עבר עליו מה שעבר עליו, היה קצת בהסתרה, הוא עבר ליד איזה מפעל מיוחד של שוקולדים, היום יש שוקולדים חדשים. עד שהוא נזכר שיש לו בעיה עם סכרת והוא כתב ספר כנגד הסכרת, זה היה אחרי 4 חבילות שוקולד ממולא בזה. אז זאת אומרת, השכל יכול לדעת שזה לא טוב, והלב לא שומע לשכל. כל המחלוקות בעולם זה בין השכל לבין הלב. הבעיה הכי קשה זה לעשות שלום בין השכל לבין הלב, ואנחנו יודעים את זה, מכירים את זה. אז אנחנו יכולים לראות את זה. האדם עומד בתפילה. אדם שקצת למד, הוא יכול להגיד שבתפילת 18 אנחנו עומדים בעולם האצילות, ואנחנו בעצם באותו רגע מופשטים מכל החומר, מכל הגשם, מכל הזה. בן אדם יכול למסור שיחות על זה, לכתוב מאמרים שלמים על זה. הוא בא להתפלל שתפילת 18 וכל החשבונות של הבנק רצים אצלו ואיזה מוח הוא מקבל פתאום. יש אנשים שהריכוז הכי טוב שלהם זה בתפילת 18. אז הם מתרכזים בצורה הכי טובה. רגע, אבל אתה כתבת מאמר שלם שאתה עומד בעולם האצילות לפני כיסא הכבוד והשם שומע אותך, איך אתה יכול עכשיו לחשוב את כל המחשבות האלה? זה לא קושיה, זה מוח וזה לב. הלב יש לו את המציאות שלו. כל השלום שבעולם נזכה לזה כשנעשה שלום בין המוח ובין הלב. אומר רבנו אריה הקדוש, השורש של כל הרע שיש בלב זה קליפת אור. שימו לב, אור לא אומר שהשם לא אמת, שהתורה לא אמת. הוא אומר נכון, אדרבה תהיה ירא שמיים. אבל מה? אבל תדע לך דבר אחד, זה הטענה של אור בתוכנו. אומר, אבל אור אומר כזה דבר אחד, אומר תדע לך שבסך הכל הקדוש ברוך הוא באמת עושה הכל, הוא ברא את הכל, הוא מהווה את הכל, אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד, הכל זהו. אבל תדע לך שהוא לא לגמרי בסדר, והראיה, ויש לו ראיות, תסתכל, המציאות שלך, זה נקרא לגמרי בסדר? ברוך השם, יש לך ארבעה ילדים, ואתה בסך הכל אתה רוצה שהבית יהיה בית טוב ובית רוחני וזה. אם היה לך כל חודש רק עוד 3,500 שקל, הכל היה מסתדר, לא בזה, לא לנסוע לחוץ לארץ למותרות וזה, פשוט לשלוח את הילדים בשקט למוסדות לימוד, להביא לאישה את האוכל, את הפרנסה, כל מה שצריך. לא ברווח ולא במותרות גדולות. הוא לא רוצה עכשיו לעבור לאיזה וילה של 15 חדרים. הבן אדם אומר, רק תן לי 3,500. ה-3,500 שקל האלה שחסרות לאדם, שם האוג נמצא. שם האוג נמצא, ומה הוא אומר לאדם? זה בהרמומיות, כי הנחש היה הרום. תדע לך שהשם לא הכי בסדר בעולם. זאת אומרת ככה, בוא נגדיר את זה בצורה נכונה. ב-98% הוא בסדר. סך הכל, תראה, ברוך השם, אנחנו נושבים, בריאים, חיים, עוברים דברים בעולם הזה. אבל אתה רואה שיש דברים שזה לא בסדר. שינוי קל. מי יכול לעשות את השינוי הזה? אין עוד מלבדו, הוא עושה את הכל. מה הבעיה? למה? למה שהוא לא ישנה את זה? אז אור מכניס בנו, מה הוא מכניס בנו? את ההתמרמרות. את הטענה הפנימית כנגד הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. זה הרבה הרבה לימוד צריך הדבר הזה. כל שורש העצבות והירידה והחולשה הנפשית שיש לנו, הכל מתחיל, זה השורש של הכל. כל מה שאדם...
מותר לבוא בטענות לקדוש
ברוך הוא. אתה שואל שאלה מאוד מאוד עמוקה. שאלה מאוד עמוקה. את צריך לדעת, אתה צודק שיש מצב, יש מצב שלצדיקים גדולים מותר לבוא בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא. וכתוב בליקוטי מוהר"ן, יש תורה מאוד מאוד עמוקה על הדבר הזה, מה שעכשיו אמרת, שרבי נחמן קורא לזה תפילה בבחינת דין. מה זה תפילה בבחינת דין? כביכול הצדיק בא ורב עם הקדוש ברוך הוא. לכאורה זה סתירה מכל מה שאנחנו אומרים עכשיו. את צריך לדעת, אז זה צריך לדעת מה זה הדבר הזה שצדיק בא בטענות לקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שזה מציאות מסוימת, יש בזה דברים מאוד עמוקים. בעזרת השם אנחנו נלמד תמיד לפני ראש השנה, אנחנו לומדים את התורה הזאת כי זה קשור לראש השנה הדבר הזה, אנחנו נלמד את זה, נדבר על זה. אבל צריך לדעת זה לא שייך אלינו. אנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת של לתקן את ההתמרמרות שיש לנו כנגד הקדוש ברוך הוא. כי בסופו של דבר בלב כל אדם, אם קרה, אולי זה נדיר, אולי פה בתל אביב זה לא קורה, אבל אם קרה מקרה שמישהו כעס על מישהו אחר, אני יודע שפה זה לא קורה כאלה דברים, אבל אם קרה כזה דבר, אומר הרב דסטר בספר מכתב מאליהו, אומר תדע לך, כל כעס וכל עצבות שיש לך בלב, עכשיו אתה כעס על אשתך, על הילדים, על ההורים, על הבעל הבית, לא משנה, יש ברוך השם 7 מיליארד איש, יש על מי לכעוס, נכון? תמיד נמצא על מישהו לכעוס. אומר הרב דסלר, תדע לך שבפנימיות של הלב הכעס הזה, זה באמת לא כעס על הבן אדם. על מי אתה כועס באמת? על הקדוש ברוך הוא. על הקדוש ברוך הוא. לא, מישהו בא וצייר אותי, גזל מממון, סבו שאני יודע, אם הקדוש ברוך הוא לא היה שולח אותו, אומר דוד המלך, השם אמר לו כלל. אם הקדוש ברוך הוא לא היה שולח אותו, הוא היה יכול לעשות לי משהו? לא, לא יכול להיות. אז אומר הרב דסטר, בסופו של דבר, כל כעס וכל עצבות זה כנגד השם. והכעס והעצבות, זה ההתמרמרות, זה למעשה, אז זה קליפת אוג שבתוכנו. לכן, קליפת אוג לא אומרת שהשם לא אמת, אלא קליפת אוג אומרת לנו, בדקות, בהרמומיות גדולה, כי אנחנו לא שמים לב לדבר הזה, השם ב-98% בסך הכל הוא בסדר איתך, ברוך השם אתה בריא, אם אדם נשוי, יש אישה, אם יש ילדים, יש ילדים, ברוך השם יש בית, יש מכונית, אז אני אומר, אני לא אומר שהוא ב-100% לא בסדר, חס ושלום, גם לא ב-50%. 2-3% יש פה שאלה, זה באמת בעיה, ה-2-3% האלה. זה אוג, זה קליפת אוג, ב-2-3% הזה, אומר רבנו ארי, ומשם כל הנפילות של האדם. מהנקודה הזאת כל הנפילות מתחילות. ברגע שאנחנו נזכה לדעת שהשם טוב, גם באותו מקום שקיבלנו סתירה, גם שמה עודך השם כי נאפת בי, נאף הכוונה לשון של חרון נאף, זה אומר דוד המלך, או בשם הלל דבר, באלוקים הלל דבר. מה זה בשם? זה מידת הרחמים. מה זה באלוקים? במידת הדין. בין אם אתה מתנהג אליי ברחמים, בין אם אתה מתנהג בדין, הלל דבר, אומר דוד המלך. מה הכוונה? מה עומק הדבר? עומק הדבר שדוד המלך כל ימי חייו עבד על הנקודה הזאת, לראות איך השם טוב איתו, בין אם הוא משפיע לו עכשיו חסדים והרחבה, בין אם הוא מצמצם אותו ומכניס אותו לכל מיני פינות לא פשוטות. מה אומר הקפצן הכבד פה? כל הדיבורים שלי הם שבחים לקדוש ברוך הוא. הקפצן כבד פה, אם הוא מרמז על צדיק משה, הוא מרמז על דוד שגם הגיע לשלמות בדיבור הזה, לא עסקו בעולם הזה? דוד המלך, הגמרא אומר מפורש, גם משה היו עוסקים גם בענייני העולם הזה. הדוד היה מלך, בתור מלך הוא לא היה צריך להתעסק בכלכלה, בביטחון. כתוב בגמרא במפורש שכן, שהוא התעסק עם זה. אז איך כל הדיבורים שלו שבחים לקדוש ברוך הוא? אז הכוונה שכל הדיבורים שלו שבחים לקדוש ברוך הוא, שהוא כן דיבר בענייני העולם הזה, אבל בליבו, בנפשו ובליבו, הוא היה כבר שלם שהקדוש ברוך הוא טוב איתו ב-100% ולא ב-98%. זה הנקודה שכל הדיבורים שלו הם זה רק שבחים של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה בעצם נקודה עמוקה בתיקון הנפש של האדם, והתיקון הוא להכיר את טובתו של הקדוש ברוך הוא, בין בטובו, אומר רבי נחמן, בין בטובו בין בעיקור, גם שמעיקים עליך, לדעת גם זה גם זה. מתי דוד המלך זכה להיות מלך המשיח, מלך המשיחה? דוד המלך היה כל ימיך צדיק מאוד גדול, הגמרא קוראת לו המלך החסיד, הוא היה חסיד גדול, היו לו ניסיונות, אבל הוא היה צדיק מאוד מאוד גדול, דוד המלך. ועם כל זה לא זכה להיות מלך המשיח. רק מתי? בשעה שהוא ברח מאבשלום, בשימי בן גירה יצא וכתוב וכללו כללה נמרצת, והיה איתו גיבור חיל, אבישי בן צוריה, אבישי בני צוריה, צוריה זה אחות של דוד המלך. כל הבנים שלה היו גיבורים שאי אפשר לעמוד כנגדם, והיו גיבורים גדולים מאוד. אבישי אמר לו, המלך, רק תגיד לי מילה ואני מזכה את שימי בן גירה בתיקון הכללי שלו. הוא כבר רצה לעשות את אומה, לראש השאלה, הוא רצה להביא אותו כבר לעשות לו תיקון הכללי. מה דוד המלך אמר לו?
רגע,
מה דוד המלך אמר לו? השם אמר לו כלל, השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע יצא בת קול ואמר, זכית להיות מלך המשיח. זאת אומרת שהעבודה הזאת זה השלמות. השלמות זה שגם שאדם בכזה צמצום וקושי ומעמידים אותנו בניסיונות, זה מי שקצת מנסה לבדוק את עצמו בדבר הזה יבחח לדעת שאין דבר יותר קשה מזה. אין דבר יותר קשה להגיד או להכיר שזה מעט השם יצא הדבר ברגעי הקושי והצמצום הגדולים. אז זה הקפצן עקבת פה, זה מה שהוא אומר. הקפצן עקבת פה אומר, כל דיבוריי הם שבח לקדוש ברוך הוא. גם כשאני עוסק בעולם הזה, הנפש שלי שלמה כבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן, הכל זה דיבורים של שבח של הקדוש ברוך הוא. שמעתי לפני שנים, אחד הצדיקים בדור שלנו, האדמו"ר מפוריסוב, אמר לי דבר מאוד יפה על הנקודה הזאת. הוא אמר, אדם שהגיע, שהנפש שלו שלמה עם הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא ידבר זה כבר נקרא, יש לזה דין של תפילה. הוא כבר כל הזמן מקושר עם כיסא הכבוד. אפילו שהוא ידבר בענייני העולם הזה. אבל המציאות שלו, גם כשהוא לא מתפלל, זה נקרא, אני חושב לו שהוא מתפלל. איפה למדנו את הדבר הזה? כתוב בתהילים, כתוב פסוק בתהילים. תחת אהבתי הסתנוני, ואני תפילה. אז אמר לי, האדמו"ר מפוריסוב אמר לי, מה זה ואני תפילה? אמר לי, מה צריך דוד המלך לכתוב? ואני מתפלל. תפילה זה פעולה. אומר לו דוד המלך גילה מרוב השלמות שהייתה לדוד המלך בנפש, מרוב השלמות שהייתה לו, בהתחברות ובשבח לקדוש ברוך הוא, דוד המלך אומר, ואני תפילה, אני כבר המציאות של התפילה. גם כשאני לא מתפלל, זה כבר נקרא שאני מתפלל. מדוע? מה הסיבה? כי ברגע שאדם תיקן את הנקודה הזאת של הכעס, של ההתמרמרות כנגד הקדוש ברוך הוא, הנפש שלו כבר מחוברת בתמידות עם הקדוש ברוך הוא, גם כשבעצם הוא עוסק בענייני העולם הזה. אין פירוד, אין פירוד ואין ניתוק, אין פירוד ואין ניתוק בדבר הזה. לכן, זה הקפצן החרש, כל זה נקרא קליפת אוג. ואז אנחנו, אוג רוצה, כל העניין של אוג זה לאחוז, זה נקרא להמשיך דינים בשכינה. מה זה דינים בשכינה? מה זה הדינים בשכינה? התמרמרות, כעס, עצבות, כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא דינים בשכינה. ארץ ישראל, כל העניין של ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל, זה שכבר פה בארץ אפשר לתקן את זה. לכן, כתוב בתורה, ואבניה, בארץ ישראל, אבניה ברזל. שבארץ ישראל אפשר לתקן את הבחינה הזאת שלה, את כל הבחינה של ההתמרמרות. לכן, אצלנו, זה עבודה מאוד מאוד גדולה, כל החיים שלנו, זה לדעת כל החיים שלנו. רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, אומר שלעתיד לבוא, יבוא משיח צדקנו, אז מה הדבר ראשון? יוריד אור, יגלה אור גדול, ותמלא הארץ דעה, כי מים נהיה מכסים, ואור חדש על ציון תאיר, כל זה אנחנו אומרים בעצם על תקופת המשיח. מה יהיה אז? מה הדבר הראשון? התיקון הראשון שהוא יעשה בעולם, קודם כל יסיר את כל הכעסים שבלב שלנו נגד הקדוש ברוך הוא. ואז נתחיל להשיג ולהבין איך הוא היה איתנו טוב, גם במקום שקיבלנו קצת סתירה, צמצומים, קשיים, התמודדויות, אז נשיג את טובו של הקדוש ברוך הוא. היום יש הסתרה על הדבר הזה, לכן יש לנו עבודה מאוד מאוד גדולה בנקודה הזאת. מכיוון שאחיזת כל היצר הרע באדם, זה מהנקודה הזאת, מתחיל מהנקודה הזאת, אחרי חורבן בית המקדש, הצדיקים שהיו, זה נקרא דור התנאים. אז רבי עקיבא, עשרת הרוגי מלכות, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה הנשיא, הם ראו את כל הגלות שעם ישראל הולך לרדת. והם שאלו את עצמם שאלה, איך אנחנו יכולים לעזור לעם ישראל במשך כל הגלות? במשך כל הגלות. אחד מהצדיקים שמסר את הנפש לעזור לעם ישראל, אומר רבנו הרי קדוש, שיותר מכולם הוא עוזר לעם ישראל, עד ביום משיח תתקנו מאותה תקופה, זה היה רבי עקיבא. שימו לב, מה הייתה עבודתו של רבי עקיבא כל ימי חייו? אומרת הגמרא, מה היה שגור בפיו? הוא היה החכם הכי גדול. הוא היה החכם הכי גדול בתורה שבעל פה. כתוב, יש מדרש בפרשת חוקת שהוא היה חכם בתורה יותר ממשה רבנו, בתורה שבעל פה. זה פלא גדול. אפילו משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה מוסר תורה על ידי? תמסור תורה על ידו. מרוב הגדולה שהוא ראה אצל רבי עקיבא. ועם כל זה, אומרת הגמרא, מה היה עבודתו של רבי עקיבא כל ימי חייו? כל הזמן להגיד, כל מן דוד רחמנא לטב אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. כל החיים שלו, הוא עבד על הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא, להשיב אל הלב שלו, שהכל הקדוש ברוך הוא עושה. הגמרא שואלת על פסוק. יש פסוק. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא, בזמן הגאולה, כתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הגמרא מיד שואלת, היום הוא לא אחד? חס ושלום, הוא שניים? מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? והעיד נעליו אחד ועכשיו הוא לא אחד? אומרת הגמרא, ודאי שכן, ודאי שגם עכשיו הוא אחד. אז למה כתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? זה סוד של המילה אחד. אומרת הגמרא, היום אנחנו מברכים על הטובה, הטוב והמיטיב, ועל הרעה, דיין האמת. זאת אומרת שעכשיו מה יש? טובה ורעה. ולעתיד לבוא, הכל הטוב והמיטיב. אין דיין האמת. לעתיד לבוא, אין ברכת דיין האמת. למה? כי לא יהיה רע. אז ישיגו בדעת, בהבנה, ישיגו איך הכל לטובה. עכשיו העבודה שלנו, מה העבודה שלנו עכשיו? העבודה שלנו עכשיו זה שכן אנחנו חווים רע. כן חווים צער, כן חווים צמצום, לדעת להתעלות מעל זה, להתעלות מעל זה, וזה נקרא תיקון האחד. לכן הפסוק אומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל ההנהגה תהיה אחדות. איזה אחדות? שהכל לטובה. לכן רבי עקיבא שבא לתקן את זה, אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתקן את זה לכל הדורות. לתקן לכל הדורות זה לא על ידי שכל, זה על ידי מה? מסירות נפש. לכן הוא מסר את נפשו למות באהבה במילה אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ורבי עקיבא מסר את נפשו במילה אחד, ואז בכוח המיטה הזאת, אומר רבנו הרי קדוש, הוא נתן כוח לכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. איזה כוח הוא נתן לנו? מה הכוח שהוא נתן לנו? לדעת שהשם טוב. שיהיה הסתרות, ויהיה ניסיונות, ויהיה קשיים, וכל פעם נתעורר מחדש. מצד עצמנו נבוא בטענות, נתמרמר, נהיה כועסים, נהיה עצובים. הזכות של רבי עקיבא וכל הסרט הרוגי מלכות, ועוד צדיקים שהיו במשך הדורות, זה להכניס בתוכנו את הכוח הזה, לקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז זה הקפצן, עקבת פה, אומר, הוא מדבר, לכן הקפצן עקבת פה, אמרנו קודם, זה משה רבנו, זה דוד המלך, זה רבי עקיבא, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה כל הצדיקים שיכלו לראות שהקדוש ברוך הוא רק טוב. וגם, איפה הכי קשה אדם שיש לו אמונה ויש לו יראת שמיים, איפה הכי קשה לו לראות שהקדוש ברוך הוא טוב? לא בדינים. בדינים זה קשה, אבל כשיש איסורים אדם יכול להבין, יכול להבין בשכלו, כן, זה אני מבין שיש פה איזה חשבון נסתר, ועוד יכול להבין שיש בזה טובה, טובה נסתרת בדבר הזה. איפה יותר קשה להשיג את הטובה של הקדוש ברוך הוא? כשעם ישראל יורד, יורד למטה למטה, למקומות לא טובים, למקומות של עבירות, למקום של גשמיות, שמה יותר קשה להשיג את הטובה של הקדוש ברוך הוא. גם זה לטובה, גם הירידה הרוחנית של עם ישראל, גם זה לטובה. מה התשובה? אומר רבי עקיבא, מה אומר? כל מן דוד אומר לתו אביד, גם הירידות הרוחניות גם זה כזה לטובה. התלמיד ש... מי היה אחד מגדולי התלמידים של רבי עקיבא? רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי ברח למערה מגזרת בפשטות מגזרת הקיסר של רומי, כי הוא רצה להרוג אותו. מתי התבטלה הקיסר מת ובטלה הגזרה? מתי זה היה? אחרי 12 שנה שהוא היה במערה. כשיצא רבי שמעון מהמערה, 12 שנה, מה הוא עשה 12 שנה האחרונות, רבי שמעון? קבור בחול, הגמרא אומרת, מהבוקר עד הערב רק לומד תורה. אליהו הנביא היה כל יום בא מלמד אותם סודות התורה, שם התגלה הזוהר הקדוש. אז בזכות המערה התגלה הזוהר הקדוש. כל ה-12 שנה, מה היה רבי שמעון בר יוחאי? כבר לא בגדר בן אדם. אנחנו מכירים בן אדם 12 שנה קבור בחול ולומד תורה? אין כזה מציאות. אז הוא כבר לא היה בגדר בן אדם. לכן נספר את הגמרא, שאחרי 12 שנה שהוא יצא מהמערה יחד עם הבן שלו, רבי אלעזר, הם היו רואים אנשים עוסקים בעולם הזה, לא יכלו להבין אותם. איך אתם, אתם יודעים מה יש בעולם? יש תורה, יש סודות, יש רוחניות כל כך גבוהה, איך אתם בכלל מתעסקים עם הגשמיות? אומרת הגמרא, כל מקום שהיו מסתכלים שם, מה היו עושים? שורפים אותו. לא יכלו להכיל את העולם. מה בעצם? בנקודה הזאת, מה הם לא יכלו להכיל, רבי שמעון ורבי אלעזר? שגם זה לטובה. שגם המקום הזה, שעם ישראל עכשיו מתעסק פה, בגשמיות של העולם הזה, ויש בזה טובה גדולה מאוד. הם לא השיגו את זה, הם היו כבר בבחינת מלאכים. מה קרה? אני מספר את הגמרא, יצא בת קול ואמרה להם, נשרוף את העולם שלי, יצאתם, תחזרו למערה. חזרו עוד שנה אחת למערה. אחרי שנה, שימו לב כמה שנים, זה כבר יוצא כמה שנים, 13 שנה. אחרי 13 שנה, הם יצאו מהמערה. ואז רבי שמעון כבר מבין את העולם. כבר מרפא את העולם, מבין את העולם, מרחם על העולם. אבל לא רק זה, הוא מתקן את כל העולם. הוא היה צריך עוד שנה אחת במערה. למה היה צריך עוד שנה במערה? 13. סיבה אחת, להגיע ל-13 מידות של רחמים, לאהבה ולאחד. אחד. אחד זה 13, אהבה זה 13, י' ג' מידות של רחמים זה 13. כל זה זה להגיע...
שם
לברב
שאנשים
יודעות
יותר מהדברים.
הייתי שלשום, הייתי בתפילה עם הרב, הוא אמר, מה זה, זה בכלל אין מה להשמות בדור שלנו. הן גבוהות מאיתנו פי אלף, זה לא פי אלפים. הם באו לזכות אותנו. ככה הרב אמר השבוע. אז ה-13 מידות של רחמים זה בעצם אחד ואהבה. מה זה אחד ואהבה? יש אחד ויש אהבה. אחד זה להשיג איך אחדות השם. מה זה נקרא להשיג אחדות השם? שכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא הכל הכל לטובה. זה נקרא אחדות השם. זה אם הקדוש ברוך הוא, אם האדם אומר הקדוש ברוך הוא בסדר, בסך הכל הוא די בסדר איתנו, 98% הוא בסדר, 2% זה לא בסדר, זה פגם באחדות. זה נקרא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה, חסר בשם אחד. כשאדם זוכה לאחד, זה מה ש... מה הוא זוכה מיד אחרי זה? לאהבה. איזה אהבה הוא זוכה? ואהבת לרעך כמוך. הוא זוכה להשיג את אהבת ישראל בעומק עומק נפשו. לכן משה רבנו, שוודאי זכה לבחינה של אחד, אז משה רבנו זכה להיות באהבה כזאת לעם ישראל, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סלח להם, מה נעשה? נכן הנה מספרך אשר כתבתי. הוא מוכן למחות את עצמו. כל כך אהבה הוא מרגיש לעם ישראל, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, תמחה אותי. אם אתה לא סולח לעם ישראל, אז אני לא, אין לי עניין להיות כתוב בתורה. זאת אומרת, האהבה, לכאורה, איך אתה אומר לקדוש ברוך הוא? מכן הנה מספרך אשר כתבת. איך זה יכול להיות? מה זה, אתה עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא? מה זה, זה דין ודברים? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אם תסלח אתה אתם, אם אתה סולח להם, אתה ואני הסתדרנו, בוא נמשיך יחד. וידבר השם אל משה לאמור, אני אגלה להם את התורה, אני אלמד את התורה, ממשיכים יחד. אם לא, נסגר העסק. לא, אני לא רוצה להיות כתוב בספר התורה. מכן נינה מסברך אשר כתבת. לא רק לעתיד לבוא, גם מה שכתבת, כי זה היה כבר באמצע הדרך, זה היה אחרי מתן תורה, ואני מוזכר כמה פעמים בתורה, תמחוק אותי. ככה מדברים עם הקדוש ברוך הוא? מה זה, זה הקדוש ברוך הוא זה חבר שלנו שאנחנו עושים איתו עסקים? אז, ולמה הקדוש ברוך הוא לא הקפיד על משה רבנו? אז אתה מדבר שלא כראוי. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא דן את משה רבנו לקף זכות על הדבר הזה. למה? כי הוא ראה שהוא אומר את זה מגודל אהבת ישראל. הוא אמר, אם אתה בא אליי בטענות, שזה גם קשור לתפילה יוחד הדין, אם אתה בא אליי בטענות, בגלל שהאהבה, אהבת ישראל מבלבלת אותך, כבר הבהירה אותך על דעתך כביכול, ואתה בא אליי בטענות, על זה אני מוכה לך, ולא רק שאני מוכה לך, אני מקבל את התפילות האלה. אם זה בא מהנקודה הזאת. וזה, אז זה, כל זה, זה נקרא הבחינה של הקבצן הכבד פה, שיש קליפת אור. קליפת אור זה התמרמרות, זה הכעס, זה העצבים. וברגע שעם ישראל יצאו לגלות, זה רבי עקיבא, הוא היה חי בתקופת בית המקדש השני, הוא ראה את החורבן, והוא חי עוד 52 שנה אחרי החורבן. רבי עקיבא כידוע, הוא נהרג על קידוש השם, נהרג, הוא היה בן 120, ו-52 שנה הוא חי אחרי החורבן. זאת אומרת שהוא חי בתקופת בית המקדש השני 68 שנים, זה הרבה מאוד שנים. הוא עיקר הסרט הרוגי מלכות, ככה אומר רבנו הרי קדוש. כן, מה הוא בא, וכל מה שהוא בא לתקן זה לעם ישראל את העניין של לתת כוח לעם ישראל בכל הגלות. כי בזמן הגלות קליפת אור מאוד נאחזת, כי גלות זה הסתרה, זה קשיים, זה רדיפות, זה צמצומים, זה הריגות, זה כל מה שהיה עם ישראל עבר כבר הרבה שנים. היה צריך לתת לנו כוח, לתת לנשמות כוח, לא להתחיל להתמרמר כנגד הקדוש ברוך הוא. זה ניסיון מאוד קשה. הרבי עקיבא והסרט הרוגי מלכות, הם נתנו לעם ישראל את הכוח לכל הדורות. כך אומר רבנו הרי קדוש. ויש בזה עוד הרבה דברים בדבר הזה. אתמול הזכרנו שיש בפרשה שלנו רמז מאוד גדול על העניין הזה, שזה באמת נקודה מאוד עמוקה. כותב את זה אחד מגדולי המפרשים, צדיקים, הבני שכר. בספר, בני שכר זה ספר של רבי צבי אלימלך מדינוב, הוא כתב ספר על המועדים, מאוד עמוק, שנקרא בני שכר, הוא כתב ספר על התורה שנקרא איגר דקלה. בספר איגר דקלה, הוא כותב בפרשת והיה עקב, אומר רמז מאוד גדול על הדבר הזה. כל החורבן של בית המקדש היה אמור להיות באלף החמישית. עכשיו קצת נסביר את הנקודה הזאת, כי זה הכל, בעצם זה הפרשת השבוע והכל קשור לכל מה שדיברנו. מה? כן, ונסביר למה. יש, העולם קיים במצב של עבודה וניסיון 6,000 שנה. בעזרת השם, אנחנו מקווים שזה היום בלילה כבר ייגמר, אבל יכול להיות שאנחנו מפה ישר לירושלים הולכים. זה גם לא יהיה קשה, זה לא צריך, זה לא צריך לנסוע באוטובוס. יבואו עננים, פשוט נשוט איתם, זה יהיה 10 דקות, זה יותר מהיר מהרכבת הבהירה. 10 דקות נהיה בירושלים, בעזרת השם, שחרית נתפלל בניגונים בזה, בבית המקדש. העולם נברא לעניין העבודה ל-6,000 שנה. כידוע, זה הרבה מובא בספר הקדושים. למה דווקא 6,000 שנה? יש 6 מידות רוחניות שצריכים תיקון. וכל ה-6,000 שנה אנחנו מתקנים את 6 מידות הרוחניות האלה. באלף הראשונה זה היה כנגד החסד, תיקון החסד בבריאה. זה, נדגיש, זה לא שב... בדורות אחרים לא צריך לתקן את החסד. כל הדורות צריכים לתקן את החסד. אבל האלף הראשונה זה היה עיקר, עיקר האלף הראשונים זה היה תיקון החסד. האלף השני זה היה תיקון הגבורה. חסד זה עניין של נתינה. גבורה זה עניין, זהו הגיבור הכובש את יצרו. אברהם זה בבחינת החסד, יצחק זה בבחינת הגבורה. האלף השלישית זה תפארת. תפארת זה עניין של לימוד התורה ועוד. האלף הרביעית זה כנגד מידה שנקראת נצח. בפשטות, יש בכל מידה יש הרבה דברים להגיד, אבל בפשטות מה זה נצח? מה זה הבחינה של נצח? נצח זה גימטריה, מי שרוצה שיעשה חשבון ויעשה זה, יכוון על...
148.
כמו? נחמן. אז לכן הרבי נחמן אמר שמידתו זה מידת הנצח. מה זה מידת הנצח? ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נער המתאר מכל הכתמים. עניין הנצח זה המלחמה כנגד היצרה. זה הכוח, שיש כוח בנפש להילחם כנגד היצרה. זה בחינת הנצח, זה האלף הרביעית. האלף החמישית זה כנגד ההוד. מה זה ההוד? כתוב במגילת איכה, כתוב כל היום, ירמיהו הנביא כתב את זה על המצב של עם ישראל, על השכינה, כל היום דבה. מה זה דבה? בצער. שאומרים על אישה שבגלל מצבים שהיא צריכה לעבור, אז לפעמים היא מרוחקת מבעלה, אז היא נקראת נידה דבה. המציאות של הדבה גורם צער, הריחוק גורם צער. אז לכן הלשון דבה זה, אז זה היה דבה ליבנו, זה עניין של צער. שימו לב, המילה דבה, שימו לב איזה מילה זאת, בהיפוך אותיות, הוד. זאת אומרת שהאלף החמישית זה תיקון ההוד, זה תיקון הדבה. מה זה דבה? דבה זה ההתמרמרות, הצער. למה אנחנו מרוחקים? למה אנחנו בגלות? למה אנחנו סובלים? למה צריך להפוך את זה? את הצירוף של דבה להוד. מה זה הוד? טוב להודות לשם ולזמר לשבחה העליון. להודות. להודות לקדוש ברוך הוא. את ההתמרמרות להפוך. אומר רבנו הרי קדש, זה כתוב עוד לפניו, שהחורבן בית המקדש השני זה היה באלף החמישית, לרמוז לנו שכל התיקון זה לתקן את הדבה, להפוך דבה להוד. שמה שאנחנו מרגישים, שער על הריחוק, על הגלות, על האיסורים שעובר לנו, תיקח את כל זה ותהפוך את זה להוד, להודות לקדוש ברוך הוא. טוב להודות לשם ולזמר לשמחה, לזמר לשמחה עליון. כל זה. אז לכן, כתוב בספרים, כתוב שהחורבן זה האלף החמישית. ואנחנו צריכים, כל האלף החמישית זה לתקן את הבחינה הזאת. וזה נמשך עוד, זה נמשך גם לאלף השישית. אנחנו עכשיו באלף השישית, שכנגד היסוד. אז לפני כמה שנים, הגיע לידי ספר של מישהו, צדיק מאוד גדול בין זמננו, ומאוד מאוד מאוד התפעלתי ונהנתי מהספר הזה. אבל כתב שהחורבן היה באלף החמישית. התקשרתי אליו, קודם כל אמרתי לו תודה על הספר, זה באמת יש לו סדרת ספרים נפלאה מאוד. אמרתי לו, אבל אתה יודע, תבדוק טוב, החורבן לא היה באלף החמישית. הוא אומר לי, איזה? כתוב במקומות, אמרתי לו, נכון, אתה צודק, זה כתוב, אבל תבדוק בתאריכים, תבדוק בתאריכים, זה לא היה באלף החמישית. מתי זה היה? בסוף האלף הרביעית. בסוף האלף הרביעית היה החורבן. זאת אומרת שנכון שעיקר עניין החורבן זה תיקון האלף החמישית, זה תיקון ההוד, להפוך דבה להוד. אבל באמת, לפי האמת ההיסטורית, החורבן היה כמה שנים, נכנס כמה שנים בתוך האלף הרביעית. כמה שנים הוא נכנס בתוך האלף הרביעית? 172 שנה לפני סיום האלף הרביעית היה חורבן בית המקדש. זה דלת אלפים, 828, כמה חסר לנו לאלף? 172. אז ה-172 שנים האלה נכנס האלף הרביעי, החורבן היה בתוך האלף הרביעי. שימו לב, איזה פרשה אנחנו השבוע? זוכרים את הפרשה? עקב. כמה זה הגימטריה של עקב? 172. זה והיה עקב. המילה והיה עקב, זה אומר היגד הקלה. זה ה-172 שנה שהחורבן נכנס מתוך האלף החמישית לתוך האלף הרביעית. וזה נרמז, איפה זה נרמז ה-172 שנה שיכנס החורבן שמה? שיעקב ועשיו נולדו, אז מה כתוב על ההולדה שלהם? וידו אוחזת בעקב עשיו. מי חריב לנו את בית המקדש השני? עשיו. אדום, רומי זה עשיו. אז כבר יעקב אבינו עסק בתיקון ה-172 שנה האלה. זה תפס את זה. ואז הוא התחיל לתקן בעולם איזה נשמה, קודם הזכרנו זה משם שער הגלגולים, רבי עקיבא. ורבי עקיבא על מה הוא נקרא? על שם העקב. העקב. שרבי עקיבא היה צריך לעסוק ב-172 שנה האלה, לתת כוח לעם ישראל לעבור את כל ההוד, כל בירור ההוד. בגלל שרבי עקיבא נהרג בתוך ה-172 שנה האלה. עשרת הרוגי מלכות זה היה ב-172 שנה. ורבי עקיבא בעצם במיטתו המשיך מהאלף הרביעית, שזה נקרא נצח, ניצחתי והנצח, המשיך למידת ההוד, שיהיה לנו כוח להפוך דבר להוד. הכוח של הניצחתי זה כדי לתת לנו את הכוח. אז כל זה נמשך מנשמת רבי עקיבא. עד שבא רבנו ואמר, ניצחתי והנצח, המשכתי את כל הבחינה הזאת, את כל העבודה הזאת. אז היוצא, אחרי קצת שקצת התפלבלנו, קצת נכנסנו קצת לעומק הדברים, היוצא מכל זה שהעבודה שלנו זה להפוך דבר להוד, את ההתמרמרות להודעה לקדוש ברוך הוא. וזה צריך לדעת. היום ברוך השם, בוא נגיד 50% מהדור הולכים לפסיכולוגים, 30% לוקחים תרופות בלי פסיכולוגים, עוד איזה 70% מהשנים גרס כדי להפיג את ה... כל זה, אם נתבונן בעומק הדבר, למה? מה הסיבה בעצם שהולכים לכל הדברים האלה? לא משנה עכשיו כרגע מה. אם זה לנסוע לאיזה שיגון בנפל, או אם זה לאשן גרס, כל זה בעצם, מה השורש הפנימי של זה? לאדם לא טוב. לאדם לא טוב. בגלל שאדם לא טוב לו, בתוכו לא טוב לו, הוא הולך ומחפש, הוא חושב, זה ההטעיה, שבחוץ אני אמצא משהו שיפיג בעצם את הלא טוב שיש בתוכי. אבל צריך לדעת שבעומק הדבר, אין בעיה מדי פעם בפעם לעשות סיבוב, לקחת את האישה, לטייל איתה, אם אתה לא נשוי, תיקח חבר, ללכת לאיזה קונדיטוריה, לאכול איזה עוגת קצפת, ליהנות ממנה, אם יש שם הכשר, אין בעיה. אפשר קצת ליהנות מהעולם הזה, כדי להפיק כל מיני דברים. אבל זה בחינת אקמול. זה לא בחינת טיפול שורש. טיפול שורש זה לגעת בנקודות הפנימיות העמוקות של הדבר הזה, זה לדעת כל שורש העצבות, הכעס, ההתמרמרות, זה בגלל שכל היום דבר. שעכשיו זה ניסיון הזה של ההתמרמרות, של הכעס, והעבודה שלנו זה להפוך את זה לטוב להודות לשם. אז אם אדם עבר עליו עכשיו משהו, קיבל איזו סתירה, מישהו ביזה אותו, אז שיזכור, ביזו אותך, יש לך מסעית של יהלומים בדרך. מה, אל תגרש שאתה... ברגע שאתה עונה, אתה אומר לנהג מסעית יהלומים, אתה טעית בכתובת, אל תבוא אליי, הלך למישהו אחר. אתה שלחת המסעית של יהלומים, אתה לא רוצה לקבל אותה. ברוחניות אתה מקבל מסעית של יהלומים, על כל זה, על כל צער שאתה מקבל באהבה. על כל ביזיון שאדם מקבל באהבה, הוא מקבל מסעית של אלוהים. זה כל זה אומר הקפצן החרש, עקבת פה. עקבת פה אומר, זה הדיבורים של הצדיקים שזכו שכל הדיבורים שלהם הם רק דיבורים של שבח לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין את ההתמרמרות בלב. אדם מרגיש כל רגע ורגע במשיג, גם אם לא חושב על זה באותו רגע, אבל בנפש שלו זה קיים. השם רק טוב, וכל מה שהשם עושה זה רק דברים טובים. כשקונים את זה בקניין שלם, אז הוא אומר, אין אני כבד פה כלל, אדרבה, אני מליץ ודברן נפלא מאוד. מה זה יותר? מליץ ודברן נפלא? איפה הוא מליץ? מליץ ודברן. איפה אתה מליץ ואיפה אתה דבר? הוא אומר, מליץ זה, זה לסנגר. לפני מי הוא מליץ? הוא יכול להיות המליץ שלנו לפני הקדוש ברוך הוא. כשזוכים לנקודה הזאת, מיד כל מה שאדם ידבר, הקדוש ברוך הוא מיד שומע. לכן, האדם שזכה לשבחים של הקדוש ברוך הוא, אמרנו, זה סודה אחד. וממילא הוא זכה גם לאהבה, להיות גמל של מידות של רחמים. אז הוא יכול לרחם על כל אחד ואחד. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, את התפילה שלך אני רוצה לשמוע. אומר, רבי נחמן כתב בספר שיחות הר"ן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? רק שנדבר טוב על עם ישראל. או לא, אין, מישהו אמר לי, יש לי כמה זמן, אבל תשמע, אבל יש פה בעיות. אמרתי לו, מה אכפת לך שיש בעיות? לא מתנהגים בסדר, מה אכפת לך שלא מתנהגים בסדר? אמרתי, תשמע, אני לא יודע, מה אני אעשה עם זה? אמרתי לו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא כבר ברא מישהו שכל פעם שהוא רואה איזה דבר לא טוב בנו, הוא מיד עולה למעלה ולספר את זה. אמרת שהוא צריך עזרה? היצר הרע נברא בשביל לקטרג עלינו. אל תדאג, כתרוגים יש עלינו מפה ועד הודעה חדשה. אנחנו לא צריכים לדאוג לעידה של הכתרוגים. יהודי לא צריך לעזור לסמחמה בכתרוג. הוא עושה את העבודה שלו לצרינו הרב יותר מדי טוב. אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו רק לדבר טוב על עם ישראל. אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, עזבו בניך את בריתך. אומר לקדוש ברוך הוא, מה הוא התכוון? אליהו הנביא התכוון לקטרג על עם ישראל, הוא אוהב ישראל עצום, אליהו הנביא. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? מה, אתה בא לספר לי שעזבו בניך, שעזבו בניי את בריתי? הפרו את הברית איתי? לך תמשוך את אלישע בן שפט, נביא תחתיך. ואתה תבוא לשמיים, אתה מספיק צדיק וקדוש, אתה לא צריך למות, אני מזמן לך מרכבה עם סוסים של אש, תעלה לשמיים, אבל בגלל שאמרת את הדיבור הזה, עזבו בניך את בריתך, אתה תהיה העד שהם לא עזבו את הברית שלי. לכן אליהו הנביא בא בכל ברית. בגלל שהוא אמר את הדיבור הזה, אליהו הנביא צריך לבוא בכל ברית כדי להעיד שלא עזבנו את הברית. ישעיהו הנביא, אחד מגדולי הנביאים בכל הדורות, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, בתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. היה לו טענה על הדיבורים, שהדיבורים לא... מה קרה לו בגלל זה? הוא נהרג, מנשה, שהם ממשפחה שלו, מנשה הרג אותו, למעשה מנשה היה הנכד שלו, נכון? מנשה היה הנכד שלו. כהבת של ישעיהו, קראו לה חפציבה, והיא התחתנה עם חזקיהו המלך, הוא ילד, ילדו את מנשה, ומנשה הרג את ישעיהו הנביא. הוא הכניס בו חרב בפה. למה, חזל שואלים, למה הוא נהרג בחרב בפה? הוא היה שאומר בתוך עם פני שפתיים אנחנו יושב. זה, לכן הוא אומר, אני מליץ ודברה נפלא. כשמגיעים, ככל שיותר יש שלמות, יש יותר לימוד זכות על עם ישראל. היה הנביא, שבדורו היה גדול הנביאים, הושע, הושע בן בארי, קבור בצפת, מתחת לרבנו ארי הוא קבור. עכשיו, יש מערת הושע. הושע בן בארי פעם בא לקדוש ברוך הוא והתלונן על עם ישראל. ליתר דיוק, הקדוש ברוך הוא התלונן על הושע, לפני הושע בן בארי, על המצב של עם ישראל. אז הושע בן בארי אמר לו, אם כך, אתה יודע מה הכי טוב? תעזוב אותם. לך תבחר אומה אחרת. באמת, כוונת הושע בן בארי הייתה בדרך הפוכה, כאילו להגיד לקדוש ברוך הוא, אבל לקדוש ברוך הוא, מה זה ללכת? אתה בא בתלונות על עם ישראל, יש לך מישהו אחר לבחור? מישהו אחר יהיה יותר טוב? אז הוא אמר לו את זה בלשון כזאת, אז אם כך, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם כך, עזוב את עם ישראל, תשאיר אותם, לך תבחר עם אחר, תן להם את התורה, שהם יהיו עם הנבחר. אמר הקדוש ברוך הוא, הגמרא במסכת פסחים אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, זקן שוטה. לגדול הלוויים בדור, זקן שוטה. אני אומר לך את זה שתלמד זכות על עם ישראל, אתה אומר לי ללכת להחליף את עם ישראל? אף על פי שכוונתו הייתה לטובה, אבל עם כל זה, כל כך הקדוש ברוך הוא מדגדק על הדיבור, שיהיה דיבור. אז הקדוש ברוך הוא עשה, מה אמר לה השע בן בארי? השע, אתה כבר מבוגר, ואתה רווק, לא התחתנת עוד. יש לי בשבילך שידור, יש לי זיווג. יהיה לאישה, הוא שידך לו. הושע בן בארי זכה לקבל ישירות את השידוך שלו מהקדוש ברוך. אמר, יש אישה, קוראים לה גומרית בדובלה, לך תתחתן איתה. אומרת הגמרא, מי זאת גומרית בדובלה? ברוך השם, אחת הפרוצות הגדולות באותו הדור. הקדוש ברוך הוא שלח אותו להתחתן איתה. התחתן איתה, נולדו לו שני בנים ובת. אחרי שנולדו לו שני בנים ובת, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הושע, תגרש אותה. היא לא מתאימה לך, תגרש אותה. הושע בן בארי בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, איך אני אגרש אותה? יש לי שני בנים ובת, מה יהיה עליהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי, יש לי שני בנים ובת, אתה יודע שאתה לא בטוח שם שלך. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הושע בן בארי, זה ספק שלך. זה לא בטוח ב-100% שזה שלך. אתה יודע איזה, עם מי אתה התחתנת. זה כל היתר שלך להישאר איתה, כי אתה לא יודע את זה בוודאות, לא ראית, אין לך עדים. אתה יודע שהיא בעייתית, ויכול להיות שזה בכלל הילדים שלך. ואתה אומר לי, איך אני אגרש אותה, יש לי שתי בנים ובת, ואני, עם זו יצרתי לי לתהילה. הקדוש ברוך הוא אומר על עם ישראל, אני ילדתי את עם ישראל, בוודאות ילדתי אותם, ואתה אומר לי לגרש אותם? איזה שיעור הושע בן בארי קיבל. שימו לב, זה היה אחד מגדולי הצדיקים בכל הדורות, הושע בן בארי, זה לא לאדם פשוט. כל זה, הקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו עד כמה הקדוש ברוך הוא אומר מאיתנו. אז אומר רבי נחמן בספר שיחות הרם, הוא אומר, בשעה שיש יהודי שמדבר טובות על עם ישראל, בתפילה, בהתבודדות, אומר, באותו שעה הקדוש ברוך הוא אומר לכל המקטרגים, חכו בתור. יש מישהו שמלמד זכות על עם ישראל, אני לא מקבל עכשיו את הדיבורים. כל עוד יש מישהו שמלמד זכות על עם ישראל, המקטרגים, ויש שם תור ארוך שם, יש לו הרבה שליחים ליצרה, הוא נברא עם הרבה כוחות, חילות, חילותיו של היצרה, הם ממתינים שם בית דין ולא מתיישב, הם מחכים בפתח. אבל כל עוד יש יהודי שמלמד זכות על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר למקטרגים, אין כניסה. לפני כמה שנים היה תקופה קשה של מלחמות, אז הרב שלום ארוש תיקן בירושלים, הרב ברלן, הרב שלום, תיקנו בישיבות שלהם שיעשו 24 שעות של התבודדות, כל אחד רושם, ממש היו רשימות, שכל אחד מקבל לעצמו לעשות שעה התבודדות רק ללמד זכות על עם ישראל. שיהיה 24 שעות, שזה 24 שעות, סגרו את השבוע, לא נתנו לה להתרגל להיכנס לבדי של מעלה. יש יהודי אחד ללמד זכות, הם לא יכולים להיכנס, הם צריכים לחכות. וזה ממתיק את הדינים. כי כמה זמן יש להם כוח לחכות? אחרי זה הם אומרים, רגע, אנחנו חייבים לרדת למטה, להמשיך להחתיא את עם ישראל. אז הם לא יכולים לשאר שם הרבה זמן. אז הם מבטלים אותם בדבר הזה. זה מה שאומר, אני מליץ, ודברה נפלא, אני מליץ על עם ישראל, דברי, זכות, ודברה נפלא לפני הקדוש ברוך הוא, על זה. ויש לי חידות שירים שיש בהם את כל החוכמות שבעולם. וזה נסיים. מה זה העניין של כל החוכמות שבעולם? אומר דבר נפלא, יש תורה בליקוטי מוהר"ן, שאומר רבי נחמן, ככל שאדם יותר זוכה למידת החסד, י"ג מידות של רחמים, אחד אהבה, שזה בעצם תיקון קליפת אור, זה תיקון התמרמרות, אז אומר שעל ידי זה, שאדם מתקן את זה, כך משפיעים לו משמיים חוכמה. זאת אומרת, כל סוד החוכמה, כל סוד החוכמה האמיתית זה, ככל שאדם זוכה לתקן את הבחינה הזאת. יש היום כזה דבר שנקרא מבחני IQ, מדרגת אינטליגנציה. אז יש כאלה שעושים קורסים לשפר את ה-IQ. ולהיכנס אולי לאיזו מחלקה באוניברסיטה, אז משפרים את ה-IQ. אז אתה צריך לדעת שרבי נחמן חולק על כל הסדנאות האלה לשיפור ה-IQ. רבי נחמן אומר, אתה רוצה להיות חכם? תתקשר עם הבחינה הזאת של ההוד, של האחד, של האהבה, ממנה תהיה חכם. משמיים אתה תקבל השפעה של חוכמה בגלל הדבר הזה. לכן הקפצן, הקבץ פה אומר, אני מליץ ודברן של לימוד זכות על עם ישראל, ואני יודע חידות ושירים כאלה שיש בהם את כל החוכמות שבעולם, והסיבה שיש בהם את כל החוכמות שבעולם בגלל העבודה הזאת של השבחים לקדוש ברוך הוא. לכן ככל שאדם זוכה יותר לשבח את הקדוש ברוך הוא, הוא יותר זוכה לחוכמה. ואז אומר רבי נחמן, יש בחינה כזאת שהוא יוכל לגלות תורה, השגות, הבנות לעם ישראל. למה? מה הסיבה? הכל בגלל שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא. נסיים את זה, סיפור שמובא בגמרא שקשור לנקודה הזאת. והגמרא במסכת שבת, לפני שהיא מספרת את סיפור המערה של רבי שמעון בר יוחאי, היא מספרת איך זה התחיל בכלל. כל סיפור המערה איך הוא התחיל. הגמרא מספרת באותה תקופה שלטה בארץ ישראל מלכות רומי, זה היה אחרי חורבן בית המקדש. ישבו שלושה חכמים ודיברו שיחת פוליטיקה. ככה, תראי, בוא ננתח. כמו ששמעו חדשות, אז עכשיו מדברים על זה. רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי. והם דנו מה המצב של המלכות. בפשטות, בפשט ההבנה, מה זה המלכות? רומי, המלכות ששולטת בעולם. אז רבי יהודה אמר, בוא ראה כמה נעים מעשיה של אומה זו. בנו שווקים, בנו קשרים, הרגו מיליונים מעם ישראל. הוא אומר, בכל אופן, בוא תסתכל על הטוב שהם עשו. רבי יוסי שתה. רבי שמעון בר יוחאי אמר, כל מה שהם עשו זה רק להנאתם ולטובתם, אין להם שום נקודה טובה בדבר הזה. זה הכל בשביל זה, שם הוא מסביר. עשו שווקים של להושיב בהם זונות, עשו קשרים לטול בהם מכס. בנו מחצאות כדי להתענג בהם, אין להם שום נקודה טובה. רבי יהודה משבח אותם. הגיע הדבר למלכות, המלכות שמעה את השיחה הזאת, ואז הם גזרו, רבי יהודה ששיבח יהיה ראש המדברים בכל מקום. רבי יוסי יגלה לציפורי כי הוא שתק, רבי שמעון בר יוחאי יהרג, ואז הוא ברח למערה. בעקבות כל זה הסיפור הזה, הוא ברח למערה. אבל באמת יש קושיות עצומות מאוד על הסיפור הזה בגמרא. מדוע? מדוע? כיוון שיש גמרא אחרת, מסכת עבודה זרה, שם הגמרא מספרת שלעתיד לבוא, רומי ייכנסו לפני הקדוש ברוך הוא ויגידו לו, מה דיננו? אמר, תשמע, אתם הייתם בעייתיים. אז רומי יגידו לקדוש ברוך הוא, אבל עשינו שווקים, בנינו מרחצאות, בנינו קשרים, יש בזה טובת העולם. מה הקדוש ברוך הוא עונה להם? הוא אומר, כל מה שעשיתם, רק להנאתכם ולטובתכם. כל הסיפור הזה, אומרת הגמרא, מי אומר את זה ומסכים על כל זה? רבי יהודה. אז איך יכול להיות שרבי יהודה אומר לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יטען כנגד רומי, איך אתה משבח עכשיו את רומי? לכאורה אתה סותר, כי אתה חולק על הקדוש ברוך הוא. אתה בעצמך יודע שהקדוש ברוך הוא יקפיד על מלכות רומי, ואין בהם שום נקודה טובה בכל מה שהם עשו. איך אתה משבח אותם פה? איך זה יכול להיות שאתה משבח אותם? זה קושייה מאוד גדולה הדבר הזה, הדבר הזה. אבל באמת יש בזה עמקות, זה עומק, עומק גדול. באמת שהגמרא מספרת על כל השיחה הזאת, כל אורך השיחה, הגמרא בכלל לא מזכירה את העניין של רומי, אלא איך היא מכנה אותה בשם המלכות. באמת כל השיחה, בעומק השיחה, זה לא היה על רומי. על מי זה היה השיחה? על המלכות של הקדוש ברוך הוא. איך להסתכל נכון על המלכות של הקדוש ברוך הוא בזמן החורבן והגלות. אומר רבי יהודה, על המלכות של הקדוש ברוך הוא תחפש כל נקודה טובה בתוך ההסתרה והחורבן, תחפש את הנקודה הטובה. זה הבחינה של האחד. רבי שמעון בר יוחאי שגינה, הוא לא התכוון חס ושלום לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, רבי שמעון בר יוחאי היה גבורות. הוא אמר, הוא גינה את הרשעים. הוא אמר, יש דרך גם בגלות לצאת למלחמה כנגד הרשעים. זה צריך להבין את הדבר הזה. אבל רבי יהודה בעצמו, מה הוא עשה רבי יהודה? היה משבח את הקדוש ברוך הוא. הוא אמר, זה הדרך לשבח את הקדוש ברוך הוא בתוך כל ההסתרות. גזרה עליו המלכות. איזה מלכות גזרה עליו? קדוש ברוך הוא. אתה תהיה ראש המדברים בכל מקום. מה זה נקרא ראש המדברים בכל מקום? ראש זה מחשבה, דיבור זה דיבור. אתה תוכל להוציא דיבורים כאלה שיהיו קשורים כל הזמן עם עולם המחשבה. כי יש כאלה דיבורים שאדם סתם מדבר. סתם מדבר מתוך רגשות, איזה... רבי נתן כותב לזה, זה צפצופי אופות. אדם, לפעמים, האנשים יושבים לפעמים שעות, הם שתו איזה שתי בירה, יכולים שעות, דבר. שאל אותם, אם היית מפית אותם, הייתם שואל אותם, מה אתם דיברתם בכלל? הם אפילו לא יודעים מה הם דיברו. דיברו, לא צריך משהו. דיברו, דיברו, דיברו. אומר רבי נתן, זה לא נקרא דיבור. דיבור זה כשאדם מקשר את הדיבור שלו עם המחשבה. הוא יודע, זה דיבורים של חוכמה שבאים על המחשבה. מי שדן לקו זכות ומעלל את הקדוש ברוך הוא, שזה רבי יהודה, שדן את הקדוש ברוך הוא ואת ההנהגה לראות את הנקודות הטובות, גזר עליו הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה ראש המדברים. מה זה ראש המדברים? כל הדיבורים שלך יהיו מהראש. זאת אומרת, תזכה לחוכמה כזאת שתוכל להוציא כאלה דיבורים. אז זה דוגמה הייתה למה שאמר פה מליץ ודברה נפלא שיש בהם את כל החוכמות. זה הבחינה של רבי יהודה ושכל הצדיקים, שבאמת סוד החוכמה האמיתית זה נובעת בעצם מתיקון הנפש של האדם, מתיקון הלב של האדם. שעיקר, יש עוד, כמובן שעוד דברים בתיקון הלב, אבל השורש של תיקון הלב זה להפוך דבה להוד, להפוך את המרירות, את הכעס, את העצבות, להפוך את זה לטוב להודות לשם. לכן אם אדם עצוב, שסגור את הדלת, כמה רבי נחמן אמר את זה לבת שלו, זה היה בגלל כאב שיניים, כאב לה שיניים. אמר לה, איך תבטלי את הכאב שיניים? אז לא היה רופא שיניים, זה היה צריכים ללכת מרחקים. אמר לה, תסגרי את זה, תסגרי את החלונות, את הדלת, תתחילי לרקוד. אמר, אחרי שעה ריקודים, עבר לה כאב שיניים. אז צריך לרקוד. יש מצבים שאדם צריך לשים מוזיקה, עכשיו אתה במהירות, אתה מרגיש שכל העולם כולו לא בסדר. תסגור את עצמך בתוך איזה מקום, שחשבו שאתה משוגע, אחרת לא יבינו מה אתה עושה, ותתחיל לרקוד. תשיר, תרקוד, תשים מוזיקה, ומקסימום אפילו תעשה סלטות. מי שיודע, מי שהוא צעיר, יכול לעשות סלטות. אני לצערי לא למדתי, שהייתי צעיר, לא למדתי לעשות סלטות. עכשיו אני קצת מבוגר בשביל זה. אז אני אמרתי לבן שלי, נחמן, בן 4.5, אמרתי לו, נחמן, אתה צריך ללמוד לעשות סלטות. למה לעשות סלטות? שאם תהיה פעם עצוב, ישר תתחיל לעשות סלטות. זה מבטיח לה, זה מוריד את כל העצבות. לעשות כל מיני דברים, לצאת מההתמרמרות. פעם, לפני שנים, אני ממש מחזיק אתכם עכשיו מאוחר.
זה לא מחזיק אותם,
הרב. לפני כמה שנים, דיברנו על הנקודות האלה, זה היה במקום שנקרא קריאת ספר, דיברנו על הנקודות הזה. סיפר לי, בא אליי, אחרי כמה שבועות, סיפר לי אחד האברך, אברך איזה רציני, חמור, סבר, יש לו הרבה עבודה לעבור דבה להוד. הוא לא, הוא באמת אדם מאוד מאוד חיובי, אבל יש לו כזה, אומר לי, תשמע, אני אומר, אני אספר לך סיפור. יש מישהו בכולל שלנו, אומר, אני מקפיד עליו, אומר, אתה לא יודע איזה הקפדות יש לי עליו. רציתי להפוך את הקפדות לאחד, לאהבה, לאחדות, לא. אומר, כל מה שאני עושה, אני מתפלל, ואני חושב על זה, ואני מלמד עליו זכות. אומר, לא עוזר שום דבר, אני נשאר עם הקפדות עליו. אומר, בסוף, אמרתי, מה אני עושה? אני לא רוצה להיות במצב הזה, אני לא יודע איך לעשות את זה. אז הוא אמר לי, יום אחד נשארתי בכולל לבד, ונשארתי בכולל לבד, וסגרתי את הדלת של הכולל, זה היה בצהריים, בפסקת צהריים, סגרתי את הדלת שלא, זה, שלא יחשבו שהשתגעתי, אתמול התחלתי לרקוד. תוך כדי ריקוד אני מנסה להוציא, עדיין לא הצלחתי. ואת תשמעו מה שהוא מספר לי, הוא אומר, תוך כדי הריקודים בא לי רעיון. הוא אומר, יש בזה בית כנסת, אז יש ספסלים. הוא אומר, לקחתי ספסל, שמתי אותו צד אחד של הספסל על השולחן, צד שני על הרצפה, אז יש פה, מה יש פה? מגלשה. הוא אומר, התחלתי להתגלש. התחלתי להתגלש בכל, הייתי לבד. אומר לי ככה, הוא ספר לי, אומר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. תוך 10 שניות, שוב הקפדה. אומר, הייתי כזה שטוטניק, כזה שטוטניק שגם אין בו הקפדות, הוא אומר שהוא שטוטניק. אומר, הכל פרח, פתאום אני לא כועס עליו, אני לא עצוב, אני לא בצער, אני לא כל זה. כל זה, זה אמרתי לו, שזכה לעשות מצווה מאוד, עבודה רוחנית מאוד מאוד גדולה. זה כל זה לדעת להפוך דבר לעוד. אז לפעמים זה על ידי ריקודים, שירים, לפעמים זה על ידי, זה רב נחמן כותב, או מילתא דבדיחותא, פשוט תספר בדיחות. לפעמים יש כאלה בדיחות, ולפעמים זה מילתא דשטותא. לעשות שטות, אז רב נחמן כותב את זה בספר שיחות הר"ן. ספר, תעשה איזה שטות. סיפר לי, הרב שלום הרוש, ידיד טוב שלי, סיפר לי, לפני שנים הוא הגיע הביתה אחרי שיעור, אומר, היה שיעור, ברוך השם, התחזקנו לזה, בדרך הביתה, פתאום הרגשתי שאני נכנס לעצבות. אומר, אני לא יודע מאיפה זה בא לי, העצבות הזאת. פתאום נכנסתי, טוב, הגעתי הביתה, אני רואה שהעצבות מתחילה להשתלט עליי. אומר, טוב, אני יודע, רבי נחמן אמר, אסור להיות בעצבות, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אומר, לקחתי את הילדים שלי, התחלתי לרקוד איתם בבית. אומר, אני רוקד איתם 10 דקות רבע שעה, לא עוזר, אני נשאר עצוב. לא עזר לי, לא עוזר. אומר, התחלתי לחשוב, מה אני עושה? הוא ככה מסיפר לי, אומר, מה אני עושה? ואז בא לו רעיון. הרעיון, להיות משוגע קצת, תראה, אני אספר לכם. ואז הוא אמר, רגע, אבל מותר לי להיות משוגע? אני רב, אני נושא שיעורים, מותר לי להיות משוגע? אז הוא אמר ככה, או שאני אהיה צדיק, נורמלי, עצוב, או שאני אהיה משוגע שמח. השאלה, מה עדיף? וואי, היה לי סוגיה, מה עדיף? אומר, עדפתי להיות משוגע שמח. הוא אמר לי, ככה הוא סיפר לי. אומר, הלכתי למראה, באמבטיה, סגרתי את הדלת שזה, התחלתי לעשות פרצופים, הוא לא מראה, התחלתי להוציא לעצמי לשון, לעשות כל מיני פרצופים, אומר, 30 שניות, אין עצבות, צריך לדעת, היצרה של העצבות לא יכול לסבול בשוגעים. אז ברגע שאתה בא, למצוא שאתה רואה שהעצבות מתחילה, לך תהיה כמה דקות לבד, שלא יראו אותך, אלא אם יש מישהו שמבין אותך, תהיה משוגע גמור, משוגע, היצרה לא יכול לסבול בשוגעים, הוא בורח. הוא בורח ממשוגעים. אז כל זה קשור להפוך את העניין של הדבר של ההוד. אז יש עבודה של תפילה, התבוננות, אבל לפעמים זה גם זה לא הולך. אז פעם שמעתי את הרב עובדיה מספר שהוא הגיע לשיעור, הוא ראה שאנשים קצת עצובים, לא מספיק שמחים, הם לא יכולים לשמוע תורה, אדם עצוב לא יכול לשמוע תורה. גם כתוב את זה בגמרא. שרבי יוחנן היה מתחיל כל שיעור תורה בבדיחה. אז אמר לי, תראו, אני רוצה לספר לכם סיפור. היה סיפור אמיתי. בתקופת הגאון מווילנה, היו בליטה, היה שם קאט של קראים. יהודים, אבל יהודים עם דעות משובשות מאוד. הם הלכו, אז באותה תקופה שלטה בליטה, פולין. הם הלכו למלך פולין, והם אמרו לו שהדרך האמיתית של היהדות זה הם. וכל הרבנים וכל הזה, זה שקר, זה עיוות של התורה. עבדו על מלך פולין, הם היו אנשים שהגיעו לזה, מלך פולין אמר, טוב, אז צריך לברר את זה. אז הוא אמר שיהיה ויכוח, הקראים יבחרו אדם חכם מצידם, היהודים, היהדות הרגילה תבחר אדם חכם מצידה, יהיה ויכוח לפני מלך פולין. ומי שינצח בויכוח הזה, אז המלך פולין יראה מי באמת זה. אז זה הגיע לגאון מווילנה, אז היה לו תלמיד, התלמיד שלו שהיה חריף מאוד, קראו לו רבי יהודה לייב. אז הוא קרא לרבי יהודה לייב, הוא אמר לו, רבי יהודה, אתה שמעת על העניין הזה שצריך להתווכח עם הקראים לפני מלך פולין, אני בוחר בך. הוא ניסה להתחמק, הוא אמר לו, לא יעזור לך כלום, אתה, זה השליחות שלך. טוב, אז הוא הלך, רבי יהודה. אז רבי יהודה לייב אמר לו, הגאון מבין, לפני שאני הולך, תברך אותי. תברך אותי שאני אצליח. אז הוא ברך אותו. הם הגיעו, הגיע יום הוויכוח, חיכו בכניסה, האולם, איפה שהמלך יושב, ריקו. ואז היה שם מאחור, נכנסים יחפים. כבוד המלכות, ככה היה מינה כזה, נכנסים יחפים. אז אמרו להם להוריד את הנעליים. רבי יהודה לייב הוריד את הנעליים, ואז פתאום אמרו להם להגיע. הוא קצת התבלבל התרגש קצת מהדבר הזה, הוא לא שם לב, הוא נכנס עם הנעליים בידיים, הוא נכנס לפני מלך פולין. אז עשה כזה מצב, שהוא בא עם הנעליים בידיים לפני מלך פולין. אז זה שהחכם של הקראים אמר מיד פנה למלך פולין, אמר תראה איך, איך היהודים האלה מזלזלים בך. הוא בא עם הזה, הוא בא עם הנעליים בידיים. אז מלך פולין פנה לרבי יהודה לייב, אמר לו, באמת תסביר לי, למה אתה מחזיק את הנעליים בידיים? ברגע הוא התבלבל, מיד הוא התעשת, אמר למלך פולין, אני אגיד לך מה, למה. במתן תורה, שעם ישראל קיבל את התורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שיבואו יחפים. מצד הממה, כמו שאמר למשה רבנו, שם נעליך מעל רגלך. עם ישראל קיבל את התורה, שמו את הנעליים בצד. בשעה שהיה מתן תורה, כך הוא סיפר לו רבי יהודה לייב, באו הקראים וגדבו לנו את הנעליים. מכיוון שיש פה קראים, אני מפחד שהם יגדבו לי את הנעליים. אז החכם של הקראים התחיל לצעוק, שקרן, אתה רבה, יש לי הוכחה שאתה משקר. אמר לו, מלך פולין שאל אותו, מה הראיה? הוא אומר, כל הקראים זה רק 1,000 שנה. איך יכול להיות שהיינו במתן תורה? אמר לו, מלך פולין, שמה מה שאוזניך אומרות, שאתם בכלל לא הייתם במתן תורה. אז אני אומרת, לא אתם קיבלתם את התורה, עם ישראל קיבל את התורה, גירש אותו. החריפות של רב יהודה לב, זה שמעתי את זה מהרב עובדיה, שסיפור, זה סיפור אמיתי, דרך אגב, הסיפור הזה. אז זה, לפעמים צריך את המילתא דשטותא, זה לקחת ספר בדיחות, הייתה לי בת, יש לי בת ברוך השם, אבל עובר עליה, אמרתי לה, את חייבת כל יום לקרוא לפחות 2 בדיחות. מאז היא מקבלת בפלאפון שלה, היא התקשרה באיזה קבוצה של בדיחות, כל היום, אני פוגש אותה, היא רק מספרת לי בדיחות. ברוך השם, העיקר שלא תהיה עצובה. תהיה עצובה שלי, סגר לזה.
ברוך.